פנינים מתוך פרשת השבוע עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.
שלום וברכה. פרשת בהעלותך פותחת במצווה של הדלקת מנורת בית המקדש. בהעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יהירו שבעת הנרות. רש"י מתקשה על הסמיכות של הפרשה הזו, של הדלקת המנורה, לקורבנות הנשיאים שקראנו בסוף הפרשה הקודמת, שהקריבו לחנוכת המשכן. ורש"י מתמצת את דברי המדרש, למה נסמכה פרשה זו לפרשת חנוכת הנשיאים, לפי שחלשה דעתו של אהרון הכהן. למה לא הוא ושבטו היו שותפים לאירוע ההיסטורי הזה, של הקרבה וחנוכת המקדש, המשכן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. נכון, חלשה דעתו של אהרון. למה אני לא מקריב את עם הנשיאים את הקורבנות לחנוכת המשכן? אבל למה מגיע לו את הנחמה, כמו שנאמר במדרש, לגדולה מזו אתה מתוקן? או כמו שרש"י אומר, שלך גדולה משלהם. וכי לא ניתן להסתפק לתת לאהרון כמו שאר הנשיאים? למה לתת לו גדולה משבטים אחרים? משל, למה הדבר דומה? ילד בא לאבא ואומר לו, אבא, למה נתת רק לאחי ארטיק? גם אני רוצה. אומר לו אבא, אותך? אני לוקח לארצות הברית במקום הארטיק. כי בגלל שהוא לא קיבל ארטיק, מגיע לו פיצוי טיסה לארצות הברית? מקסימום אפשר לפצות את הילד הזה, במקום לתת לו ארטיק מסוג פשוט, לתת לו מסוג יקר יותר. אבל איזה השוואה בין ארטיק לטיסה לארצות הברית? חנוכת המזבח הייתה חד פעמית. למה מגיע על זה, דווקא על זה, פיצוי של נצח, בהדלקת המנורה בבית המקדש מאות בשנים, ואחריה בעת החורבן, הדלקת החנוכיה בחג החנוכה? ובכלל, חלישות דעתו של אהרון, הרי כל בר בי רב יודע ששבטו מורה מעם ישראל, השבט הזה נבחר לשמש בקודש פנימה. למה חלישות הדעת על זה שאחרים נמנים על חונכי המזבח? רבותיי, שימו לב, אהרון הכהן לא ביקש כתר לו לשבטו, איזה מעמד או איזה גדולה. הוא לא ביקש לקחת כלום, הוא ביקש לתת. אני רוצה לתת עוד לקדוש ברוך הוא. הוא ידע את מעמדו, הוא ידע את מעמד שבטו. אבל יש לו חלישות הדעת איך עוד נותנים לקדוש ברוך הוא. אם מבטאים ורוצים לתת עוד לקדוש ברוך הוא, אומר לו הקדוש ברוך הוא, שלך גדולה משלהם. אתה מקבל הרבה יותר. החג היחיד שניתן להשלימו במועד מאוחר יותר, הוא חג הפסח. גם את זה אנחנו קוראים בפרשה שלנו. איש שהיה תמה לנפש, או שהיה בדרך רחוקה, שיכול להשלים את המצווה בחודש השני, בחודש אייר, ב-14 יום בין הארבעים. האופציה של ההשלמה לא ניתנה בחגים ומועדים אחרים. אי אפשר לתקוע שופר ולהשלים את התקיעה של ראש השנה. אי אפשר להשלים את סוכה וארבעת המינים שאדם לא קיים בחג הסוכות במועד אחר. וכך לא בשום חג אחר. למה זכה חג הפסח שהוא עדיף על פני המועדים האחרים? הרבה מאוד אדמו"רים, הרבה מאוד מפרשים, לימדו אותנו שפסח שני ניתן בזכותם של אנשים שהתאמצו לקיים את מצוות הפסח, ולא עלה בידם בגלל תרומתם. הם באו להתחנן ולבקש מלפני משה, למה ניגרע? לכן בחג הפסח ניתנה אופציה להשלים ביום אחר. כי בפועל רק בו היו אנשים שזעקו למה ניגרע, דבר שלא היה בחגים ומועדים אחרים. אם אדם רוצה, אם אדם יש לו תשוקה לתת, שלך הגדולה משלהם, והקדוש ברוך הוא נותן גם אפשרות להשלים. בימים הגדולים של הגאון רבי יהודה אסד, מגדולי רבני הונגריה, היה יהודי בעיירה סמוכה שהיה שמש בבית הכנסת המקומי. איש ירי שמיים ועובד השם בתמימות. בין תפקידיו הוא היטיב את הנרות בבית הכנסת והעלה בהם אור. אבל הוא עשה את זה בחיל ורעדה. לפני שהוא ניגש, הוא חגר את עצמו באבנט, וחיבר תפילה לשם ייחוד קודשה בריחו, והיה אומר, יהי רצון כאילו כיוונתי בהדלקה זו את כל הכוונות והייחודים שכיוון הכהן הגדול בזמן שהעלה את הנרות בבית המקדש. כך נהג מדי יום ביומו, ותושבי העיירה ומתפללי בית הכנסת עקבו אחריו בהדרת כבוד ובהשתאות. פעם אחת נזדמן קצב העיירה לבית הכנסת. באותה שעה שהשמש היטיב את הנרות, הוא היה איש פשוט, לא הצטיין לא בתורה ולא בעירה, אבל הוא ראה את השמש בעבודתו ונתמלה בו קנאת סופרים על הזכות הגדולה שנפלה בחלקו של השמש. הוא היה איש מעשה, ניגש אל השמש והציע לו עסקה. אמר לו, אני אשלם לך מטבע הגון אם תמכור לי את הזכות להדליק נרות בבית הכנסת. השמש נתן לו מבט של פליאה, לא מעוניין בכסף, רק המצווה עצמה. הקצב לא הרפא. כל הזמן המשיך להפציר, וכשנוכח השמש שהקצב לא מניח לו, החליט להביא את העניין להחלטת הרב. הולך לרבי יהודה אסד, וגולל לפניו את סיפור הדברים. ואומר לו, ככל אשר יורה לי רבינו, ככה אעשה. אחרי ששקל את הדברים, אמר לו הרב, אם כל מעשיך לשם שמיים בלבד, ושלא על מנת לקבל פרס, הרי גם אהבת ישראל מצווה גדולה היא. תוותר לקצב על זכות הדלקת הנרות. אבל הוא הוסיף, לא ללא תמורה. על מצוות צריך לשלם. תול ממנו בעבור כל יום של הדלקה זהוב אחד. זה היה סכום נכבד, והוא מוסיף, אל תשתמש בכסף שתקבל מהקצב. תניחהו בקופה מיוחדת, וביום מן הימים תדע מה לעשות בו. המצווה הייתה יקרה מאוד לליבו של השמש, אבל הוא קיבל את הדין, כך מדי יום ביומו הופיע הקצב בבית הכנסת, שילם זהוב אחד וניגש להליק את הנרות. הקצב לא ידע דבר וחצי דבר על חלקו של רבי יהודה אסד בעניין, ושהכל נעשה במצוותו ועל פי הנחיותיו. הוא גם לא ידע שהשמש לוקח את הזהובים ושם אותם בקופה מיוחדת והיא מתמלאת מדי יום, והוא לא הוציא ממנה אפילו מטבע אחד. חלפו כמה שנים, מצבו הכלכלי של הקצב הוא רע, והוא נאבק על פרנסתו. מצוקתו גברה כשהוא עמד להשיא את ביתו, ולמרות כל המאמצים, הוא לא הצליח לגייס את דמי הנדוניה שהוא התחייב עליהם. בצר לו הוא ידבק על דלת ביתו שרבי יהודה אסד, ובמבט מבויש סיפר לו שהמזל חדל לפתע מלהאיר לו פנים. איך אני אוביל את ביתי לחופה? שאל בכאב. התחייבתי סכום מסוים של נדוניה ולבי מלא חששות מפני תגובה צד החתן. אמר לו רבי יהודה אסד, שב ואמתן. בינתיים הוא שלח לקרוא לשמש בית הכנסת וביקש ממנו להביא את כל קופת הזהובים של הנרות. כעבור שעה הופיע השמש ובידו הקופה עמוסת המטבעות. הקצב הופתע מהפגישה הלא צפויה עם השמש, והשמש הופתע לא פחות ממנו. פתחו את הקופה והעריקו את תכולתה על השולחן. אמר הרב לשמש, אחרי שהוא עשה כן, תמנה את המטבעות. ספר השמש את המטבעות ומול עיניו המתבוננות של הקצב, פלא. כל הזהובים טעם בדיוק את סכום הנדוניה שעליה התחייב הקצב למחות עניו. אמר לו הרב לשמש, עכשיו הגיע שעתם של הזהובים. אחרי ששימשו פעם אחת לקיום מצווה נכבדה של הדלקת נרות בבית הכנסת, הגיע העת לעשות בהם עוד מצווה גדולה ולהעלות אור בבית יהודי. להכניס קלה בכבוד ולהובילה לחופה בלב שמח. בלי להוציא הגה, עשה השמש כמצוות הרב. רבי יהודה אסד סיפר את הסיפור בהתלהבות רבה לשומעי לקחו ואמר, ראו, כשאדם רוצה, כשאדם כל כך כואב לו, הוא רוצה לתת, כמה הוא זוכה לקבל מן השמיים. אותו קצב רצה כל כך להדליק נרות, זכה הוא גם להדליק נרות, וגם אחר כך להכניס את ביתו בכבוד לחופה. אותו שמש רצה לקיים את המצוות, זכה לקיים גם את המצווה של הדלקת נר, וגם את המצווה של הכנסת כלה. נלמד מהסיפור הזה מוסר השכל. אם זועקים למה ניגרע, זוכים לתגמול ברוח ובגשם. שבת שלום.
פנינים מתוך פרשת השבוע, עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.